טוב, אז אי אפשר להתחיל את השיחה הזאת בלי להזכיר את הפרק בביסמוט ויפרח.
נכון.
גם אנחנו דיברנו על זה, שעד היום אומרים לי שמאזינים לו ושמקבלים ממנו אומץ, באמת, ומקבלים כלים.
כן. אני עד היום מקבלת שיחות מאנשים שאני לא מכירה, שמבקשים שנדבר על זה.
איזה קטע זה.
זה ממש מטורף. באמת היה לזה אימפקט עצום, אגב, גם בשבילי. כי אני חוזרת לפרק הזה.
וואלה, כן. להזכיר לעצמך.
כן, כן, וגם לראות לאן הגענו.
ולמי שלא מכיר, אני רק אגיד שזה באמת פרק 35 בביסמוט ויפרח, הפרק בו רביד שיתפה באומץ רב על איך להתגרש בטוב.
ממש מטורף.
כן, אני יודעת לפחות על אחד שממש התגרש בעזרת הפרק. ועשה את זה טוב, הם בגירושים טובים.
אני חושבת שאני יודעת על מי את מדברת.
כן, זה ממש, וואו, מדהים. בקיצור, תודה על זה.
כן, תודה לך על ההזדמנות, ובגלל זה צחקתי כשאמרת לי, בבקשה, 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 אפשר שנקליט פרק? אז לא הבנתי, כמה בבקשה את צריכה בשביל משהו שאת יודעת שהתשובה היא כן.
היי וברוכים הבאים לאין לתאר. אני אדר ביסמוט, מנחת הפודקאסט, הבעלים של גלו, חברה להקמה והובלה של קהילות עובדים. בפודקאסט הזה אני עושה משהו קצת אחר ומביאה לפרונט את הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, אנשים. באין לתאר אני יוצאת לחקור איך אנשים נראים ברשתות החברתיות שלהם, בעצם איך הם מציגים את עצמם, ודרך זה צוללת לשיחות אישיות איתם במגוון נושאים. נדבר על הצלחה וכישלון, על זוגיות, על משפחה, על רווקות, חוויות משנות חיים ועוד. לפודקאסט יש קבוצת וואטסאפ שקטה, בה אני מעדכנת על פרקים חדשים ושומרת איתכם על קשר. הלינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק, מוזמנים ומוזמנות להצטרף. אני כמובן תמיד אשמח לשמוע מה קיבלתם מהפרק, אז תשתפו ברשתות, תתייגו אותי, וכמובן שאפשר גם לספר לי בפרטי. ועכשיו, בואו לשמוע איך מה שרואים מבחוץ הוא ממש לא כל מה שקורה מבפנים. שתהיה האזנה נעימה. אז רגע לפני שאני מציגה אותך, לפי הפורמט של של הפודקאסט הזה, אני רוצה לשאול אותך, אם אני אבקש ממך להציג את עצמך כרגע, מה תגידי?
שמעת כמה אוויר לקחתי?
כן.
זה לא סתם, כי אני באמת מרגישה שאני מאוד מאוד בצומת דרכים של הגדרה עצמית. גם בגלל המקום שאני נמצאת בו ברמה האישית, וגם בגלל המקום הקולקטיבי ש... נקלענו אליו, אז באמת מאוד קשה לי. אני חושבת שאני אישה במסע, a work in progress, מה שנקרא, אקטיביסטית, ונמצאת עדיין במסע שלי למצוא קול וביטוי עצמי.
כן. כן.
ילדה בת 44.
אז אני עכשיו, אני אציג אותך כמו שאני ראיתי אותך ברשת, שברור לי שתמיד יש פער, כזה קוראים לפודקאסט אין לתאר. רביד מנשה, בת 44, מגבעתיים, גרושה באושר, פלוס שניים, מייסדת שותפה בסטייל גורו, בית ספר לסטיילינג אישי והכשרת סטייליסטיות. מרצה, מנחה סדנאות, מלמדת וגם לומדת, בימים אלו תואר שני, ללימודי מגדר בבר אילן.
זה לא בר. תל אביב, אבל לא משנה.
אוקיי. כשחיפשתי את רביד ברשתות החברתיות שלה, ראיתי אישה פמיניסטית, חזקה, עצמאית וורבלית, שלא חוסכת ולא שומרת בבטן, מדברת על אפליה מגדרית, על הפרדה במרחב הציבורי, על משטר הגוף הנשי, על לאהוב את מי שאת בכל גוונייך. רביד פעילה במחאה החברתית בשנים האחרונות, במסגרת בונות אלטרנטיבה וגם באופן כללי, ומאז פרוץ המלחמה פעילה ביתר סט בעלאת המודעות לפגיעות המיניות במתקפת השבעה באוקטובר לכל העולם. נראה שרביד אוהבת מסיבות, ביניהן מידברן, שם היא תמיד לובשת את התלבושות הכי מגניבות בעולם, סילבר התגיעה, משמע לא צובעת את שערה, שמנרמלת שער אפור ועושה גם לי חשק לשחרר את הצבע. אלף הזזל. ופאן פקט עליה הוא שהיא דגמנה לקרייזי ליין לפני שנתיים.
נכון.
אז עכשיו זה הזמן לאידיוקים, חוסרים, ומה עוד היית רוצה שידעו עלייך?
קודם כל, אני אוהבת את ההצגה העצמית הזאת.
יש.
אני חושבת כאילו הדבר היחיד שככה אני התחלתי לשים סימני שאלה, והתחלת מזה, זה שאני מעשה איזו שותפה בסטייל גורו, which is true, אבל באמת כשהתחילו ככה בתוכי סימני שאלה, שאלתי את עצמי, מי אני כשאני לא סטייל גורו? וכל מקום שאני הולכת אליו, אומרים לי, את זאתי מהזה, אוקיי, אז מי אני כשאני לא זאתי מהזה?
כן.
ולגבי כל השאר, בול. כן, כן, כן.
אז למה בעצם באתי אלייך למדבר? אנחנו במדבר במקום אלום. בסוף פברואר פרסמת פוסט שגרם לי באמת לבוא לפה ולכתוב לך, פליז, פליז, פליז. אני אקריא קטע ממנו. לקחתי הפסקה מהמרוץ ובניתי לי בית זמני במדבר לחודש הקרוב. למה? כי אני מאמינה גדולה שיצירה חדשה מגיעה מתוך ריק, ובוודאי שהיא לא יכולה לקרות כשאת עושה משהו שכבר לא מרגש אותך. בחודשים האחרונים לקחתי צעד אחורה מהניהול של סטייל גור. הרצון לעשות שינוי מבעבע בי כבר די הרבה זמן, אבל לא היה לי אומץ לעשות עם זה משהו, ובעיקר לא ידעתי מהו השינוי, מה היצירה הבאה. כי אני זה סטייל גורו, וסטייל גורו זו אני, וזה מגדיר אותי כבר כל כך הרבה שנים, שאני לא בטוחה שאני יודעת מי אני, אם אני לא סטייל גורו. ואז מלחמה, והאדמה נשמטה תחת רגלינו, ובנסיבות הכי נוראיות שאפשר, חוויתי קריאה. כל פנימי שקורא לך ללכת לכיוון מסוים, בידיעה בטוחה שזה מה שצריך לקרות עכשיו. אין סימני שאלה. אין צורך באומץ, את פשוט עושה, ויודעת בלב שלם שזה הדבר הכי נכון לך עכשיו. כמה זמן את חושבת על השינוי הזה? כמה זמן הוא באמת מבעבע בך?
הייתי אומרת לפני הקורונה אפילו. אני מרגישה שאנחנו עושות דברים מדהימים בסטייל גורו. כאילו חשוב לי להגיד שסטייל גורו זה עסק שהיום לא הייתי קוראת לו ככה, אבל זה עסק מדהים שעושה המון המון טוב, יש לו זכות וצורך להתקיים. אבל אני באיזשהו מקום כבר ככה התחילו, אני אומרת, לקרקר בצפרדעים, אפילו לפני הקורונה. אבל כשהגיעה הקורונה, אז היה איזה איסוף כזה נורא נורא, את יודעת, זה היה do or die, כאילו, כשהמלחמה הגיעה כבר היינו מתורגלות בקרקע שנשמטת לך מתחת לרגליים, אבל זה מרגיש כמו סוף העולם, את לא יודעת, היינו ב-do or die, מהר מאוד... מהר מאוד המצאנו את עצמנו בתוך מה שהיה, וזה ריגש אותי. אבל הסיבות שהתחילו לקרקר בי הצפרדעים האלה, הם היו שם. ואז ככה התקופה שבין הקורונה לתחילת המלחמה, התאפיינה בעיקר בלסיים לאסוף את השברים, וללקק את הפצעים כלכלית בסוף, כאילו היה פה אירוע. כך ש... זה משהו שתמיד ליווה אותי, ואני חושבת שמי שעקבה, עוקבת, אחריי או אחרי סטייל גור, יכולה לראות את זה, אפילו.
כן.
אפשר היה ממש לראות את זה, מתי אני במאמץ יתר, כי אני צריכה לייצר דברים, ומתי אני עושה את זה באמת מתוך מקום שלם. ואימא שלי הייתה זו שהצביעה על זה יום אחד, ואמרה לי, אני אעשה רגע זה, שהתחלתי ללמוד, עשיתי הפסקת לימודים באיזשהו שלב בזמן הגירושים, כי זה היה too much, וכאילו הייתי צריכה רגע להבין איך אני... ואז אמא שלי, כשהיא ראתה אותי נורא נורא בדאון מצד אחד, ומצד שני זה היה לפני אחד מהבחירות המרובות שהיו לנו,
כן.
שהחלטנו לארח את מרב מיכאלי באיזשהו לייב בסטייל גורו, וסביב הדבר הזה, אם, כאילו זה היה מאוד בולט, שאני בזון, שאני באלמנט, שאני מייצרת, כי זה בוער בי. ואמא שלי אמרה לי, דחוף, את חייבת לחזור ללימודים, כי את שם, שם את הרע. והיא צדקה מאוד.
דברים פשוט קרו.
כן,
כאילו משהו...
כן.
את יודעת שיש בשינוי, הרבה פעמים זה נראה כאילו בבום, כי פתאום את מתחילה משהו אחר, ואז...
בחוץ.
העולם רואה שפתאום את משהו אחר.
כן.
אבל זה לא באמת ככה, זה לוקח המון המון זמן. ואני חושבת שיש את המשפט שאני לפחות עצרתי עליו, שכתבת, כי אני זה סטייל גורו וסטייל גורו זו אני, וזה מגדיר אותי כבר כל כך הרבה שנים. ואני תוהה על ההגדרה הזאת, זאת אומרת, איך מגדירים, אני בטוחה שכשהתחלת את סטייל גורו לא חשבת, עכשיו אני מגדירה את עצמי כסטייל גורו, פשוט עשית את זה.
נכון.
ואז... מה קורה?
זה בדיוק הקטע שהרגשתי שסטייל גורו קרתה, קרתה, התפתחה.
היא אישה נראה לי.
אחד משמעית, היא ישות, היא של אישה.
כן.
באופן מאוד טבעי. לא הייתי צריכה, את יודעת, שמישהו הסביר לי איך לעשות את זה, אלא פשוט ביטאתי את מה שהיה לבטא באותו זמן, וזה היה נכון, וזה התיישב להרבה נשים כנראה על מקומות שהם הזדהו, ובדבר הזה קרה. ולא היה צורך באמת להגדיר את זה ושום דבר כזה. במוצאת השנים הרבה פעמים שאלתי את עצמי, האם אני כמו, איך זה נקרא, one hit wonder כזה?
כן.
כאילו, אוקיי, הדבר הזה הצליח, אבל מה קורה לי כשאני קצת מתרחקת מחלק מהרעיונות, או לא מתרחקת מחלק מהרעיונות, אלא מעמיקה ברעיונות בצורה כזאת, שאני מבינה שהאפקט שלהם עליי הוא לא תמיד הכי מיטבי. ואיך אני ממשיכה ליצור את הדבר הזה שהוא שוב חשוב ובעל ערך ועוזר לנשים, ובאמת המון נשים מתארות את זה כמשהו שהיה נקודת מפנה עבורן בחיים בצורה חיובית, כשאני קצת מחלק מהרעיונות קצת מתרחקת.
כן, זה מעניין כי יש עוד משהו שכתבת, שאני מאוד, מאוד תפס אותי כי... כי את יודעת, כשאני הייתי עצמאית, אני מיד אקריא את זה, אבל כשאני התחלתי כעצמאית, אז עבדתי המון שעות ביום, ותמיד אמרתי שאני לא מרגישה כאילו אני עובדת, זה לא מרגיש לי כמו עבודה, כי אני עושה את מה שאני אוהבת. יש משהו בזה שאת עושה את משהו שאת אוהבת, משהו שבאמת עושה לך טוב, שהכל זורם מאוד מאוד בחלק, ואת לא חושבת לא על הגדרות, ולא על מה יגידו עליי, ולא זה, וכתבת על זה גם לפני שנתיים, דרך אגב.
כן?
כן. כתבת, המשרד שעבדתי בו כשכירה היה ברחוב הירקון דקה מהים, אבל אף פעם לא הצלחתי להגיע לחוף. הייתי קבורה במשרד וסיימתי את היום שלי מרוקנת מדי, מכדי לרדת לים. כעצמאית אני זוכה לחופש כפול, גם חופש לבנות את הלוז שלי בעצמי, וגם חופש כי העבודה שלי לא מרגישה כמו עבודה.
נכון. את יודעת, אני גם רואה את זה כאן עכשיו, ואני יכולה פתאום לשבת עד 12 בלילה, אני עוד קוראת וכותבת, וכאילו, אני לא עייפה, אני כאילו, אני מחכה לקום, כאילו, מחר, כי אני רוצה להספיק דברים, כאילו, אני רוצה להספיק גם ליצור וגם לקרוא וללמוד, וכאילו, אבל זה בדיוק ככה, כן, זה משפט, זה משפט ידוע של איזה פילוסוף סיני, whatever.
נכון, כן. זה, אני לפחות מרגישה שהוא מנחה אותי, של, אני רוצה להרגיש את החופש הזה, בעבודה, שאני עובדת, אבל אני גם עושה את מה שאני אוהבת, וזה לא מרגיש לי כמו עבודה, כי זה מדויק לי.
כן, וגם, אני אוסיף על זה עוד מימד רוחני, כן. אז אני אגיד שבעצם מהרגע שפרצה המלחמה, קודם כל באופן טבעי, את יודעת, זה קרה לכולם, כן? לא רק למי שעוסקת בתחום כמו שלי. החיים נעצרו, זה understatement. אבל אני פתאום אמרתי, מה, כאילו, אני אמכור לנשים, כאילו, איך להתלבט, כאילו, מה, זה לא רלוונטי, כאילו, אנחנו לא שם. ובעצם באותה שנייה, אין לי פרנסה יותר, אוקיי? ומדינת ישראל, למרות שאני 17 שנים עצמאית, משלמת לשותפה שלי את החצי שלה, כשאני רוצה מהשותפה שלי משהו, אני לא מגיע לי כלום. וכן היו לי, את יודעת, לא אגיד חרדות, כי אני באמת, יש לי איזה ביטחון פנימי, שאני שמורה והכל בסדר, אבל את יודעת, אני לא אגיד שלא, כאילו, את יודעת, חשבתי רגע, את יודעת, צמצמתי את ההוצאות שלי משמעותית, בסוף אני לא מכניסה כסף. וכשנפלה לי התובנה שאני הולכת לכתוב את הספר הזה, ואני נוסעת עכשיו למדבר, ואגב, מהיום שהבנתי את זה בבית קפה בגבעתיים, עד היום שהייתי פה בשטח, עבר שבוע וחצי. ובין לבין עוד הייתי בסיור שטח. פתאום, עכשיו, אני גם לא מרוויחה כסף. אבל אני בחוויה מאוד עשירה. כאילו, אני מבינה שבגלל שהיום אני עושה משהו שהוא נכון לי, שהוא לוקח אותי לצעד הבא, לאן שאני אמורה להגיע, אז גם הדאגות הכלכליות ירדו ממני. עכשיו, שום דבר לא השתנה ברמה הפרקטית, כן?
כן.
אני בדיוק באותה סיטואציה. אבל אני לא פוחדת.
כן.
כי אני גם יודע שכשאת נמצאת במקום המדויק לך, ואת לא צריכה להגדיר את זה כעבודה, אז תדע, את הכוכבים מסתדרים.
ממש.
אני מכירה את הכוכבים פה טוב טוב, כי רואים אותם טוב.
כן, אין פה זיומי אור.
אין זיומי אור.
כן. אני ממש איתך, אני ממש חושבת שזה הדבר, ולא סתם אמרת גם שרואים ברשתות מתי את מתאמצת ומתי לא.
אני חושבת שרואים.
את יודעת את זה.
כן.
וזה הכי חשוב בסוף, נכון? כן. כי זה לא משנה מה אחרים רואים.
כשאני מתאמצת, אז אני מרגישה מזויפת. כאילו, אני מרגישה פייק. אז כאילו, את יודעת, אני גם אומרת, אין ברכה, אין חיר בצורה הזאת, כי זה בא במאמץ.
כן.
והשאלה הזאת מלווה אותי המון זמן של, כאילו, אוקיי, אבל מה הדבר הבא? ואיפשהו תמיד ידעתי שסטייל גורו זה לא הדבר האחרון שאני אעשה, אבל מה הדבר הבא? אני לא יודעת, כאילו, מתי אני יודע כבר?
כן.
וזה לא שאני יודעת, כן. פשוט אני יודעת פתאום התחושה הזאת שאני חייבת לכתוב ספר, כי זה משהו, זה איזשהו חלום שאני מבינה שזה הזמן שלי לעשות אותו. אני אומרת, אם זה מה שצריך לקרות, אז כאילו, הכל יסתדר סביב זה. זה אני יודעת.
זה מעניין שאתה הזכרת מאמץ, וזה משהו שאני גם הרבה מתייחסת אליו לאחרונה, כי יש משהו בתרבות הישראלית שהיא מאוד מתאמצת. כל הזמן להתאמץ ולעבוד קשה, וכאילו, זה משהו שהוא ממש בשיח שלנו, ואני ממש הבנתי שאני, להפך, ככל שאני מתאמצת יותר, אני רחוקה מעצמי.
כן.
משמעותית. ואז אני צריכה כל הזמן להיות ערה, לאו דווקא למה שאני עושה, כמו לאיך אני עושה את הדברים, או מה באמת ממלא אותי, ומתי אני מרגישה שאני עושה את מה שאני אוהבת, גם אם זה מורכב, גם אם זה קשה, גם אם זה חדש, אבל יש שם משהו שהוא קל יותר, וזה משהו שהוא... הרגשתי מאוד בטקסטים שלך ובכל הדברים שאלת, את החיבור מאוד לעצמך. זאת אומרת, את ה... כזה, זה הסנטר שלי, ואני אוהבת את מי שאני, ואז את צומחת על עצמך גם, ואז את יודעת גם איפה את מתאמצת, ואת יודעת לזוז ולהאמין בעצמך כשדברים זזים, ולדעת שיהיה בסדר.
נכון, אבל את יודעת, בואי לא נצייר את זה כדבר קל. אנחנו השנה,
לא קל,
כאילו... שואלת אותי מתי התחיל הקולות האלה של השינוי, אז אמרתי, זה כבר עוד מלפני הקורונה, אז אנחנו מדברות על יותר מארבע שנים שאני לא מרגישה שאני איפה שאני צריכה להיות. ואגב, זו שאלה נוראית, או אמירה נוראית שאני מוצאת את עצמי הרבה פעמים אומרת בתוך הראש, או למטפלת שלי, או למחברת שלי, אני לא איפה שאני אמורה להיות.
למה זו אמירה נוראית?
כי זו אמירה שמאוד מאוד מסתכלת על מה אין לי. כשיש לי המון, עובדתית וגם כאילו רגשית, אני באמת, אני בצד המאוד מאוד פריבילגי של הדברים, אני זוכרת את זה. אז להגיד אני לא איפה שאני אמורה להיות, זה בעצם, זו אמירה השוואתית.
אבל רגע, אני מציעה אולי דרך אחרת להסתכל על זה. כי יש שתי דרכים לעשות שינוי, לדעתי, כן? אחת זה שאת יודעת מה את רוצה לעשות, ואז את יודעת מה הכן שלך, והשנייה היא זה לשלול את מה לא.
האמירה הזאת של אני לא איפה שאני אמורה להיות, זה אמירה שאומרת, יש בנצ'מרק לאישה בגילי, אוקיי? ואני לא בבנצ'מרק. מבחינת, את יודעת, בפודקאסט הקודם נפרדנו. אני אמורה להיות כבר עם אהבה גדולה. אני אמורה להיות, לא יודעת, עם דירה. אני אמורה להיות, את יודעת, כל מיני דברים כאלה של, שהעולם אומר לך איך את צריכה להיות.
כן.
וזה המקומות שכאילו, שכל הזמן הבנתי עם עצמי, שאני חייבת רגע להתרחק מזה. אני חייבת להתרחק, אני חייבת להיות מסוגלת. להגדיר עכשיו אני מצב טיסה ואני לא נכנסת לאינסטגרם, אין שם כלום בשבילי.
זה לבנות לך בנצ'מרק חדש, זה מה שאני שומעת, שהוא שלך, שהוא לא של
נכון.
מה אמרו לך, או
נכון.
מה
נכון.
סוללים אותנו אליו.
כן. בנצ'מרק שאומר שאני יכולה רגע לצאת החוצה מהדלת הזאת, ולטפס על הרכס הקרוב הזה, והדרך לשם היא נעימה לי, והאוויר הוא נעים לי, וכאילו... אז כן, אני מחפשת את הדרך ליצור את הבנצ'מרק
כן.
החדש שלי.
אני יכולה להגיד שגם אני חושבתי הרבה בשנים האחרונות, לא בקורונה דווקא, יותר בשנה האחרונה נגיד, כזה מה הדבר הבא, או איך להעמיק את העשייה שלי, או איך לעשות את זה טוב יותר. את יודעת, כל הזמן אני רוצה לזוז, אני רוצה להתפתח. והבנתי שיש לי כל מיני קביעויות כאלה שקבעתי לעצמי בראש על איך דברים צריכים להיראות, או איך עושים אותם נכון, או איך זה נראה כלפי חוץ, אוקיי? נגיד, נגיד, חשבתי לעשות משהו שהוא טכנולוגי, ואז היה לי בראש, רגע, אבל את לא טכנולוגית. אף פעם לא פיתחת מוצר. מה לך ולזה? זה עצר אותי כמה חודשים, אמרתי, מה, אוקיי, את לא יודעת. ואז אמרתי, טוב, אולי אני אלך ללמוד את זה. כן, היה לי מחשבה כזאת. ממש בניתי לעצמי הכל כדי שזה יתאים לאיך כולם אומרים שזה צריך להיות, כשיש לך את זה. ובאיזה שלב אמרתי, למה את צריכה לדעת את זה? למה, מי אמר?
נכון.
אני לא מוכנה לא לעשות דברים, כי זה מה שאמרו לי שהולך לקרות. זאת אומרת, לברוא לעצמך עולם משלך, שהוא בכלל לא מה שאחרים עושים, ולהיות דווקא להפך, להיות זאת שאומרת, תקשיבו, אפשר אחרת.
ואני אוסיף לזה להיות מסוגלת להגיד לכל האנשים שאת אוהבת ומעריכה, לא תודה, אני לא רוצה את האינפוט שלך על העניין הזה.
נכון, כי זה נכנס לראש, וזה משפיע על האפשרות שלך לזוז לאזורים שטובים לך.
כן.
למה שבאמת עושה לך טוב.
כן, כן.
אז תגידי רגע, אני חוזרת רגע לשינוי עצמו. זה משהו שקורה כבר 4 שנים, נגיד, שאת חושבת עליו או קיים נוכח בחיים שלך.
כן.
ובאמת סטייל גורו קורה ביחד עם הילד.
נכון.
את לא לבד בתוך זה.
נכון. איך זה משפיע?
איך זה משפיע?
אז היו רגעים, זה קטע, שהיו רגעים, היא מאוד הבינה וראתה אותי, וראתה מה עובר עליי, ואת השינויים, ואת המשחק, את יודעת, את הריקוד הזה של רוצה, לא רוצה, שבאיזשהו שלב, מה שלפני, כאילו שנה לפני אוקטובר האחרון, כבר ממש היינו כבר אצל הרואה חשבון, לראות איך אנחנו עושות את ה... כאילו, איך מוציאות אותי מהעסק. אני הלכתי להיפגש עם קואוצ'ר, ככה לנסות לחפש מה בכל זאת יהיה השינוי הזה. ובסופו של דבר, דרך העבודה שעשיתי באמת עם עמיתי המאמם, עמיתי דוידזון, שעזר לי המון, כאילו זה מין כזה החזיר אותי הביתה. כי הבנתי שהדברים שאני הכי אוהבת לעשות, זה דברים שאני מקבלת אותם בעסק שבניתי. אז כאילו, למה ללכת? אבל מה שכאילו מול הילד זה היה כמו, אוקיי, אנחנו ביחסים פתוחים עכשיו, אנחנו ביחד, אבל העיניים שלי בחוץ, ואני מחפשת הזדמנויות, והיא הכילה את זה, והיא כזה מין אמרה לי אפילו, צי לחלט, כאילו, לך תעשי עם עצמך, תחפשי. אז זה עבד טוב. וגם היום, שוב, אני אומרת, זה עסק שהוא, לא שיש לו זכות קיום, יש לו צורך קיומי. הוא עדיין עוזר לכל כך הרבה נשים. וזהו, וזה שאני לא רוצה, זה לא אומר שזה לא צריך להתקיים.
זאת, אני חושבת על גם הפרק הקודם וגם עכשיו, אני מתייחסת לילד קצת כאשתך.
אשתי, מכונה אשתי.
לגמרי. ואני אומרת, איזה מערכות זוגיות טובות בונה לך בחיים.
זה מצחיק, זה בדיוק מה שחברה שלי אמרה לי כשסיפרתי לה על הפרידה מהילד ומה אנחנו עושות, אז היא אומרת לי, יו, רביד, איך את נפרדת טוב?
נכון, זה ממש לא מובן מאליו.
אבל זה כי אני בוחרת פרטנרים טובים. אגב, את יודעת שהילד היא חברת ילדות של איתי, של בעלי לשעבר.
יפה, הוא כנראה חבורה טובה שם.
כן, כן.
ממש בתחילת פברואר כזה, פרסמת איזשהו טקסט על הקריאה הפנימית שלך.
Okay.
כתבת ככה, רוב השינויים הדרמטיים בחיי קרו בפתאומיות כשהתמסרתי לקריאה פנימית. יום אחרי שהאדמה נפרה תחתנו, הרגשתי שוב את הקריאה הזו. בימים האחרונים קיבלתי הרבה הודעות באישי ובעמוד העסקי ששואלות לאן נעלמתי. אז לא נעלמתי, וגם לא נעלמתי, אם באלף, רק מכאן נעדרתי, כי הייתה לי קריאה, וכשיש לי קריאה אני תמיד עונה. סטייל גורו עדיין חיה ובועטת ועושה עבודת קודש בניהולה של אשתי היפה בנשים הילד, ואני גם כבר מוצאת את עצמי מוכנה להתחיל לחזור לחיים הקודמים שלי. ודווקא זה, כאילו קראתי את זה ואז אמרתי, כאילו יש את המלחמה הפנימית הזאת,
כן.
כל הזמן בין לחזור לחיים הקודמים שלי או לבנות חיים חדשים.
זה הפומו הזה, על מה אני מוותרת? אני אגיד לך שאני מסתכלת היום על הילד והיא עושה עבודה מאוד מאוד יפה, ואני אומרת, אז למה אני בעצם לא שם? ואני מזכירה לעצמי, אבל זה בדיוק מה שאני לא רציתי. כאילו, זה בדיוק מה שהיה לי כבר, I was fed up. בעיקר מהצורך, זאת אומרת, מהתלות של הפרנסה שלי, בכמה אני אור ושמחה עכשיו. זה היה לי קשה עם זה. כן, אז זה ממש, כל זמן המחשבה של רגע, מה אני מפסידה, מה אני איזה... זה אחד. ושתיים, אני אגיד שאני כנראה לא באמת מסוגלת או רוצה להתנתק מהקורפוס של העשייה שלי, אלא רק מהנתיב המסוים שזה לקח. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאני מלמדת אישה במסגרת כל העשייה בסטייל גרו, איך לבטא את מי שהיא באמת מבפנים כלפי חוץ, בשורה התחתונה, היא רוצה לדעת איך לטשטש את התחת שלה, ואיפה לקנות בגדים. ואלה שני הדברים שאם אני, כאילו, שאני מוצאת את עצמי כבר לא מסוגלת לדבר אותם. לא שאין להם מקום ולא שהם לא חשובים, הם מאוד חשוב. כאילו, שוב, זה לא הדבר הכי חשוב, זה חשוב רק במובן של כמה כוח זה נותן לאישה, ואיך היא מרגישה טוב עם עצמה אחר כך בשביל לעשות דברים אחרים בחיים שלה. אבל אני עצמי כבר, אני לא מסוגלת לענות על השאלות האלה יותר. אז אני מבינה שזה פשוט, אני צריכה למצוא את הדרך גם לבטא את ההתפתחות שלי לתוך העשייה הזאת. זאת אומרת, מבחינתי המסע לביטוי עצמי הוא מסע שהוא עובר גם באיך נראה הישבן שלי, בסדר? אני לא מזלזלת בדבר הזה בכלל, אבל הוא נטוע עוד הרבה לפני.
כן.
כאילו מחפשת את הדרך החדשה שלי לייצר את השיח על ביטוי עצמי שהוא לא עובר דרך הגודל של התחת שלי.
אז בעצם את אומרת, יש משהו במהות של העשייה שלך, שהוא לא הביטוי של איך זה נראה, אבל הוא נשאר אותו הדבר. אני רגע אסביר, אני אתן לך דוגמה מהצד שלי. נגיד, כשאני הקמתי את העסק שלי, אז אני כתבתי לעצמי איזשהו חזון, והחזון הזה לא קשור בקהילות, והוא לא קשור, הוא נוגע לאנשים. ואפשר לעשות את זה בכל מיני ביטויים שונים, את החזון שלי. אז בעצם זה מה שאת אומרת, שיש לך איזשהו חזון, שאת עדיין רוצה שהוא יהיה, אבל הוא לא בהכרח ייראה ככה.
בדיוק. כן, אני מאוד מסכימה, אבל שתדעי שכאילו בתוך, כאילו המאבק הפנימי הזה בין להפסיד, לא להפסיד, אני בפעם הראשונה בחיים שלי, כתבתי קורות חיים. זה התחיל כחוויה מתסכלת, ונגמר כחוויה מאוד מעצימה, אני חייבת לומר. אני רוצה להמליץ לכל אישה עצמאית, שנמצאת בצומת דרכים, לעצור ולכתוב קורות חיים, להתאמץ המון, וזה לקח לי הרבה זמן לכתוב את הקורות חיים האלה. אבל כן, כי זה משהו שכאילו, את כזה לומדת תוך כדי איך לעשות לעצמת, וואו, כאילו, בונה, ועשיתי את זה, וכאילו, אני יכולה לעשות המון, ויש לי יכולות מטורפות, וכאילו, ואנחנו לא עושות את זה כי אנחנו לא צריכות, אבל בתכלס כעצמאיות אנחנו, כאילו, באמת, it's a wonder.
אפשר גם לכתוב לעצמך פרופיל לינקדין, הנה עוד דרך.
כן.
זה גם דרך, זה פשוט משהו שישים את הקורות חיים שלך, כזאת העשייה שלך, מיד.
כן, כן, בחוץ. כן, לגמרי.
כשפרסמת את הפוסט על זה שאת באה לחודש במדבר, בונה לך בית במדבר, גם אם הוא זמני, לכי תדעי אם הוא זמני או לא, אז אני ישר חשבתי איזה אומץ יש לך לשים את זה בחוץ, כי בעצם להגיד לכל העולם, הנה, אני עושה שינוי. משהו קורה פה. עכשיו, לא רק הספר, גם סטייל גורו, גם זה, כאילו היה שם את הכל.
כן.
אז איך הסביבה מגיבה לזה?
אז קודם כל אני אגיד שבהיכרי את עצמי, אני במכוון הוצאתי את הפוסט הזה וכתבתי על הספר וכתבתי על סטייל גורו כדי שכאילו I couldn't back out, שזה יהיה כאילו מין התחייבות שלי כלפי חוץ, כי את יודעת, אנחנו עושות לעצמנו כל מיני התחייבויות כאלה ולא תמיד אנחנו עומדות בהם, אז כן. זה מין כזה התחייבות כלפי חוץ, כאילו אני שמה את זה, מה יהיה עם זה אחר כך? לא יודעת, אבל כאילו אני שמה את זה. אז איך הסביבה מגיבה? קודם כל, חיבוק עצום, מטורף. אני תיארתי לעצמי, כן, כי בואי, יש פה איזה פנטזיה, אני קצת מגשימה פה פנטזיה של הרבה אנשים, כן?
כן, לבוא לחודש במדבר.
כן.
שמות.
לגמרי.
אז חבר'ה, אני אחזור דווקא למשפחה הקרובה אלייך, לאנשים הקרובים, שהתייחסת אליהם גם.
כן.
בפוסט. איך הם מגיבים לשינוי מול סטייל גורו?
תראי, אז יש את איתי שער לכל השינויים שצומחים בי בשנים האלה, ומאוד מאמין בי בכללי וסומך עליי, ותומך. זה מייצג כל אחד, ואבא שלי מייצג כל אחר, שזה את הקול של החרדה, אבל מה יהיה? ועם זאת, הוא מאמין בי, זאת אומרת, התקשרתי אליו, אמרתי לו, אבא, אני צריכה את הקרוון ביום ככה וככה, זה וזה. אז הוא אמר לי, טוב, אוקיי, מה שתגידי. אני גם מאמינה, את יודעת, כשמישהי עושה, ראיתי את זה בעסק הרבה זמן. בהתחלה, אנשים נורא 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 מפרגנים. כי גם באיזשהו מקום, את קצת מגשימה את החלום שלהם, והם תומכים ברעיון. הייתה לי את החוויה הזאת בסטייל גורו בתחילת הדרך, שאנשים נורא נורא תומכים בהתחלה, והם כזה מין, הם כמו המשקיעים הראשונים שלך, ואז כשאת מצליחה, אז זה קצת כאילו, טוב, מה? יאללה, הבנו.
כן, אני מבינה. לא, אני מבינה. כאילו יש משהו, אנשים אוהבים להיות שותפים לבנייה של דברים, אבל פחות מוצאים את עצמם בהצלחות של אחרים. כאילו זה יותר נוגע לאזורים אחרים, כשנוגעים בהצלחות כבר.
אז זה משהו שאני יכולה להגיד לך שאני עובדת על זה הרבה מאוד, על לפתח את המיומנות של not giving a fuck. עכשיו, זה כן משהו שקיים בי, מאז ומעולם. אני כן פחות עסוקה מצד אחד במה אנשים חושבים. מצד שני, אני חושבת שיש לי את הפריבילגיה להגיד את זה, כי אני כן מגלמת משהו שהוא מאוד מערבי ונוח ויפה, וקל לי לא להיות עסוקה בזה.
כן, אוקיי. גם אני חושבת הרבה על שינויים, ואני כל הזמן בתנועה הזאת שבין להישאב לשגרה, שקורית, כאילו, והיא קורית פשוט, אין פה דרך לעשות, לבין מאוד להקשיב לעצמי, ולהגיד כזה, אוקיי, אם יש לי קריאה עכשיו ללכת לטבע, אז אני אלך לטבע. כן, להיות הפריבילגית הזאת, ולהגיד, אוקיי, זה מה שחשוב לי עכשיו, אני אקפוץ לנחל, אני היום בנחל, אני לא אעבוד. לבין כל הקולות מבחוץ, שצריכה כל הזמן להשתיק אותם. כאילו, יש תנועה כזאת בשינוי, שאני חושבת שהרבה אנשים מדברים יותר על התוצאה של, הייתי בזה, ואז חשבתי על זה שאני רוצה לעשות בעצם את זה, ואז עשיתי את זה.
אז פה אני מכניסה בדיוק את מה שאמרתי לך מקודם, על ask and it is given, כאילו, איך את רוצה להרגיש בתוך הדבר הזה? אוקיי, למה את רוצה את השינוי הזה? כי את רוצה, את יודעת, אז נגיד אני, למה אני רוצה את השינוי הזה? כי אני מרגישה שאני לא במקום, כאילו שהיצירה נעלמה ממני. ובגלל זה אני באמת מאמינה גדולה בעניין הזה של הריק. אני זוכרת עוד כשאיתי, כשהיינו, זה היה 2005, 6, 7, משהו כזה, הוא עבד במשרד, בואי נגיד, הכי טוב בארץ בתחום שלו. אוקיי? להפקות, רוק אנד רול, והוא היה בכיר במשרד, אבל הוא הגיע לתקרת הזכוכית שלו שם. ונורא רצה גם, כאילו, עם כל הכבוד לרוק אנד רול, אין שם כסף. ונורא רצה להתפתח, וכבר היינו הורים צעירים, ואני אמרתי לו, תעזוב, פשוט תלך, תתפטר. הדבר החדש יבוא, אבל הוא לא יכול לבוא כשאתה כואב לך, מעיק לך, כבד לך. אתה לא יכול, זה לא יכול להיכנס, אין מקום. והוא, בגלל שהוא מאוד שונה ממני בקטע הזה, ומאוד כן רואה את, את יודעת, את האחריות שלו, ועכשיו אני אבא, ואני צריך לפרנס, והיה לו מאוד מאוד קשה עם זה, אבל בסוף הוא עשה את ה-leap of confidence הזה, וזה בדיוק מה שזה. וכמובן שהוא מיידית, את יודעת, לקחו אותו למקום אחר, וכאילו, אז ה-leap of confidence הזה, זה משהו שהוא, כאילו, זאת אומרת, כשאת מחפשת לעשות שינוי, כשאת מחפשת לעשות משהו חדש, ואת צריכה לסמוך קודם כל על עצמך, כאילו, את צריכה,
כן.
You need to bet your own dollars, כאילו, על לא משנה מה שזה לא יהיה, כי אם את לא מאמינה בעצמך, אז כאילו, למה שאחרים יעשו את זה?
לגמרי.
אז פה אני אומרת שבאיזשהו מקום אני קצת בנסיבות הנוראיות שאנחנו חווינו, אני קצת, כאילו זה רע להגיד, אבל אני מתוך זה צומח לי משהו אחר.
אבל להרבה אנשים זה צומח.
נכון, נכון, להרבה אנשים משבר זה, זו ההזדמנות לשינוי, ובצדק, כי עוד פעם, כי זה הריק הזה.
נכון.
כי את לא עכשיו עוד פעם, כאילו, צריכה להמשיך עם אותם, תדעת, פעולות ואחריויות, ופתאום פוס משחק. עכשיו אני יכולה לעשות משהו אחר.
נכון. מה אני אגיד לך משהו על יצירתיות שתפס אותי? לי לפני איזה שנה, שנה ומשהו, עשיתי גם איזשהו שינוי בעסק שלי, ולא שיניתי את ה... פשוט משהו במבניות שלו השתנה. והייתי במין כזה, היה לי ריק מצד אחד, מצד שני גם לא ראיתי את ההמשך, לא הבנתי כל כך לאן זה הולך כזה, אבל הייתה בי אמונה שזה יהיה בסדר, והחלטתי להתמסר לזה. כאילו אמרתי, יאללה, סבבה, כאילו זה מה יש כרגע. עשיתי בינג'ים, טיילתי, הייתי הרבה עם המשפחה, חברים, עשיתי כל דבר שכיף לי, עשיתי. ואני זוכרת שהרגשתי שאני מתחילה להבין מה אני רוצה לעשות, או איך אני רוצה להרגיש, היה כשהתחלתי להרגיש שהיצירתיות חוזרת אליי. שפתאום היה לי רעיון. קטן, 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 פיצי, פיצי, ממש קטן, אבל הוא היה. ואז אני זוכרת שהמטפלת שלי כל הזמן אמרה לי, כל פעם שיש לך תנצלי את זה. כאילו יש איזושהי אנרגיה כזאת שפתאום עולה, אוקיי, תפסי אותה. תפסי אותה גם אם תעבור אחרי 3 דקות, אחלה. ואז ראיתי איך כל פעם זה מגיע קצת יותר וקצת יותר וקצת יותר. וכאילו דווקא מתוך להאמין בזה שאני במקום הנכון כרגע, אני אשחרר, נכון. היצירתיות מגיעה. נכון. היא אשכרה באה. ויצירתיות לי הייתה סימן. זה היה סימן בשבילי שאני יותר מתחברת אל עצמי, כי יש שם משהו כזה שחייב לנבוע, ליצור משהו חדש ממה שקיים.
כן, אבל חשוב לי להגיד, כי הרבה פעמים אני גם משתמשת הרבה במושג יצירה ויצירתיות. יצירתיות זה לא כישרון ציור, או כישרון כתיבה, או מלאכה כלשהי אחרת. יצירתיות זה היכולת להסתכל על דבר, ולחשוב עליו בצורה אחרת, או להרכיב אותו בצורה אחרת, וזה נורא נורא חשוב להדגיש, כי במה שאני עושה, וצורך העניין, הספר שלי עוסק בביטוי עצמי, הרבה נשים אומרות לי, בסדר, אבל אני לא יצירתית, כי אני לא יודעת לצייר, או לתפור, או whatever. זה שטויות, זה מלאכות. אני לא מכירה אישה שהיא לא יצירתית, זה ממש כאילו ב-DNA שלנו.
כן, זה גם יש משהו, חקרתי את זה המון כשעשינו את הפרק על יצירתיות בביסמוט ויפרח, וממש גם אני התחלתי מאני לא יצירתית, ואז ממש הלכנו לשאול אנשים שאנחנו תופסות כיצירתיים בעולמם, וכולם אמרו זה ליצור חדש ממה שיש, אני אף פעם לא ממציא מאפס, כאילו, וזה כן. גם... זה גם רעיון, זה גם מחשבה, זה לא חייב להיות משהו פיזי בכלל.
נכון.
אז כן, יצירתיות, זה אין סוף דברים.
כן, אבל זה חשוב להדגיש את זה, כי שוב, אם אני מדברת על הפריבילגיות,
כן.
אז היצירתיות היא לא פריבילגיות שלי, כאילו, כי באמת היא זמינה לכולם.
אז בעצם הגעת לריק שלך פה, במדבר, בשביל הספר, אבל גם... גם בשביל הריק פשוט.
ממש ככה. הרגשתי שאני כבר לא... זה כבר לא מדויק לי. כי בסוף, שוב, אני אומרת, כל הזמן אומרת מההתחלה שהעסק הזה הוא מדהים, אבל בסוף להחזיק עסק זה... זה, זה המון אחריות. ולא תמיד בא לך את האחריות הזאת.
מעניין, אני מחכה לספר.
אני גם.
אוקיי, עכשיו, יש משהו שלא דיברנו עליו בהקשר של השינוי? רק אם יש משהו שאת מרגישה.
אני רוצה להגיד משהו, כן. כן, יש לי סביבה תומכת, חד משמעית. אבל אני רוצה להגיד שגם אם אין לך סביבה תומכת, כשמישהו שקרובים אלייך, שאת מעריכה את דעתה, מפקפקים באיזשהו מהלך של שינוי, כי שוב, כי מדברים את תפיסת עולמם, כמובן, ולא, זה לא קשור אלייך, מן הסתם, את לא יכולה להתנתק מההורים שלך, כי הם לא רואים את הדברים עין בעין, אבל את כן יכולה ליצור לעצמך סביבה אחרת, שכן תומכת, שכן יודעת לתמוך בדברים כאלה, וזה כוחה של קהילה, שבאמת, כאילו, יש את הקהילה שאת מביאה איתך מהבית, ויש את הקהילה שאת יכולה ליצור ולקבץ סביבך, ובגלל זה אני אומרת שלמרות שאני מודעת לפריבילגיות שלי, אני אומרת תמיד ש... את יכולה ליצור לעצמך את התנאים הפריבילגיים שלך במסגרת מה שיש. וזה נורא חשוב.
כן, ליצור את הסביבה, לא רק את הריק עצמו, כן. אלא גם את מי שיתמוך בזה.
נכון.
כן, מדהים. אוקיי, אז בעצם אנחנו מסיימות את החלק הזה על השינוי, שמה שנקרא to be continued. ובעצם בסוף כל פרק בפודקאסט, אני נותנת לך שני נושאים שעניינו אותי, או שסקרנו אותי, ולא בהכרח כתבת עליהם, או לא בהכרח מצאתי משהו קונקרטי, פה דווקא כן. ואת תבחרי נושא ונדבר עליו, אוקיי? אז אחד, זה זוגיות אחרי גירושים. ושתיים, זה להיות סילברית, זה לגדל שיער אפור. מה בא לך לדבר?
אוקיי, אז בואי נדבר על להיות סילברית.
אוקיי. יאללה. אז בהקשר הזה יש סרטון שאלת לא מזמן, על ההבדל בין שיער אפור לגברים מול שיער אפור לנשים, נכון? אז אני רק אעשה כזה, שיער אפור לגברים זה איש, מישהו מצליחן, סמכותי, חכם, חתיך, מנוסה. שיער אפור לנשים, לא מקצועית, סקנה, לא יפה, מבגר אותך ואת מוזנחת.
נכון.
ואת סילברית גאה, כאילו, יש לך...
אני, לפני שאני סילברית גאה, כן. אני סילברית.
נכון.
זה מה יש. כאילו, את יודעת, את יכולה להיות גאה, את יכולה זה, אבל it is what it is.
תמיד, כן. אבל תמיד, או שמתישהו
מה
כן.
מה פתאום? אז, okay. אז קודם כל, אני הלבנתי בגיל מאוד צעיר, ברמה של אני זוכרת אותי יושבת על השולחן בבית ספר בכיתה ד' ומשחקת ככה, את יודעת, ממוללת שערות, ושיער לבן יש לו את התחושה האחרת הזאת, ופתאום את מרגישה משהו מוזר, רגע, טיק, תלשתי את הצער, אני אומר, מה?
ואת כמה היית?
כיתה ד'.
כיתה ד'.
ממש כיתה ד'. עכשיו, לא חושבת שמאז,
כן.
אבל את יודעת. ואני בכלל לא הייתי מודעת לכמה שיער לבן יש לי, כי בשנות ה-20 המוקדמות הייתי, צבעתי לבלונד. אז משתלב טוב, ולא ממש הייתי מודעת לזה. וכנראה שאחרי הלידות, אחרי הלידה הראשונה, אז גם חזרתי לצבע הטבעי, המין חום שטני כזה, ואז התחלתי להבין כמה סיבה יש לי. ומגיל, זה... בערך בגיל 27, כן, התחלתי לצבוע. כאילו, אין אופציה אחרת. אין אופציה אחרת, זה פשוט כך, אין לך מודל אחר, זאת אומרת, אין לך את האופציה. וזו הייתה המטלה הסנועה עליי ביותר. בפער. כאילו, אנחנו עושות המון המון דברים שקשורים למראה שלנו. כל אחד, כאילו, את יודעת, לרמה שנוח לה, כן? אבל כולן עושות משהו. גם אלה שחושבות שהן לא עושות, את הולכת עם חזייה,
את עושה.
את עושה. ואני עושה, כאילו, אני עושה, אני אישה שכן משקיעה, בואי, זה העסק שלי, כן? אבל זה, שניתי את זה. זה ממש הייתה המטלה שהייתי דוחה אותה עד שכבר אין ברירה, ומגיעה לעשות את זה ב-11 בלילה, ומקללת כל, תוך כדי, כל הזמן. והכי נורא זה שאת יודעת, סיימת לצבוע, ואז את מגלה שפספסת, וסניתי את זה.
צבעת לעצמך.
באיזשהו שלב גם עברתי לצבוע לעצמי, כי את פעם בשלושה שבועות, 200 שקל במספרה, כאילו מספיק. וכמובן שלצד זה, התסכול הוא עוד יותר גדול, בגלל הצביעות. בגלל הצביעות הזאת של, את יודעת, אנחנו גדלנו עם ריצ'רד גיר. הוא היה בן 40 כשצילמו את אישה יפה. והיה לו...
בלורית.
הייתה לו בלורית לבנה עם זה. והוא היה סקסי בטירוף. וגם הדמות שהוא משחק, של אחד מצליחן שקונה חברות ומוכר אותם, וכאילו... ואני, מספיק שהייתי מאחרת בצביעה, והיו רואים לי את הפס... אז את רואה? את רואה את המבטים, את רואה גם כזה, אומרות לך כזה, את צריכה לצבוע. באמת? לא ידעתי, לא שמתי לב.
וואו.
וזה גם תסכל אותי ברמת, שוב, המטלות, וגם הכעיס אותי ברמת הצביעות.
כן.
הבעיה היא שגם פה לא היה לי מודל, זאת אומרת, לא היה לי מודל של אישה שהיא צעירה יחסית, ונראית כאילו צעירה ומטופחת, שהיא גם לא צובעת. לא היה. אז עשיתי לעצמי פוטושופ, ממש, כאילו, גם לא היה אז את כל האפליקציות, כאילו היום גם קל עם כל מיני אפליקציות, נכון. את יכולה לעשות את זה. אבל רציתי לראות את עצמי, רציתי לראות איך זה יראה כשיהיה לי שיער לבן. אז עשיתי לעצמי הדמיה כזאת בפוטושופ, ושלחתי לאימא שלי. והיא לא הבינה, לקח לה מלא זמן להבין מה זה. והקטע הוא שזה... באמת מיינד פאק רציני, כי נורא נורא פחדתי מהתקופת ביניים, והכנתי את עצמי, ממש, כאילו, כשאמרתי לילד בפעם, זאת הייתה הפעם האחרונה שצבעתי, כי לקחתי לעצמי את החודש הזה להתכונן, לחפש עדיין עוד תמונות של נשים, ולחשוב כאילו, אוקיי, אבל מה אני עושה? מה אני סרטים וכובעים, וכאילו, איך אני אתמודד עם התקופת ביניים? והקטע המדהים הוא, שהיה לי, את יודעת, את הפס הזה, שממש כאילו רואים כזה,
כן.
את הפס הזה.
של הצמיחה.
של הצמיחה.
כן.
ונורא אהבתי אותו. זה היה נורא יפה בעיניי. פתאום זה היה נראה כמו קטר כזה, זה היה נראה כמו פס קטר כזה, כאילו מכוון. וזה מאוד הפתיע אותי. וגם הפתיע אותי כמה ששמחתי להתמודד עם הערות. הערות כמו, את צריכה לצבוע. לא, אני לא צריכה.
יש משהו ב... אני צובעת שנים. זה מעניין, כי לפני כן לא אהבת את זה פעם אחת, נכון? ברגע שהתחיל לצאת לך, אז היית...
אז זהו, שצריך להגיד את זה. זה לא שלא אהבתי את זה. Okay. לא הייתה לי אופציה אחרת.
אוקיי.
Okay. לא הייתה לי אופציה לראות בדבר הזה דבר יפה, ודבר טבעי. ושוב, זה לא ש... כן, זה לא שאני עכשיו איזה... הכל טבעי, הכל רק טבעי. לא, 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 ממש לא. אבל לפחות, אני... I can choose my battles.
כן.
אני יכולה לבחור, ומתוך מסע ומתן פנימי, אני בוחרת איפה אני משחקת בעולם לפי כללים שלא אני כתבתי אותם, אבל הם חלים רק עליי. כאילו, עליי
כן.
ועלייך.
כן.
ובמקום הזה מצאתי המון כוח. ובמובן הזה התאהבתי בתהליך עצמו. התאהבתי ממש בדרך. ואני אגיד לך שאחד הדברים, ובדיוק כתבתי, זה בדיוק בפסקה שכתבתי לפני שבאת, זה שאחד הדברים שאני עושה עבור הבת שלי וגם הבן שלי, מגיל מאוד צעיר, אני בצורה מכוונת, מאירה על, כאילו, מאירה במובן הזה של, יואו, תראה זה יפה, יואו, איך יפה השיער ככה וזה, על נשים שחורגות מהמודל הקלאסי של יופי. Mm. כאילו, באגביות, באחי, כאילו, מישהי שלובשת משהו שהוא לא נורמטיבי, או מישהי שיש לה שיער בבית צ'כי, או מישהי, כאילו, כל מיני דברים שכאילו קצת, שהם חורגים מהנורמה, או במידה מסוימת חורגים מהנורמה. וכאילו, I make it a point למצוא את היופי כדי להעיר את זה באגביות.
כן.
ואני מרגישה שזה משהו שכאילו מאפשר להם, שוב, את יודעת, אני לא מושיבה אותם לשיחה בנושא, אלא במין כזה נקודות.
אבל זה החלק הכי חשוב, זה חלק מהחיים, זה לא איזה נקודת הילייט שאת רגע עוצרת.
ברור, כי הם כן. כל הזמן רואים את ה... את יודעת, הם לומדים את השיפוטיות, הם לומדים הכי באגביות.
כן, לגמרי. זה מעניין, כי יש... יש לי משהו דומה עם אחייניות שלי, שאני אומרת להן הרבה על נשים שהן, נגיד, הולכים לים, הולכים לבריכה, כל המשפחה, אז הרבה פעמים אני אגיד להן על נשים, וואי, תראי איזה בגד ים יפה היא לובשת, כאילו כזה על אישה שהיא מלאה, או על אישה, כאילו, שיראו שהכל יפה לך, לא משנה באיזה מידה ובאיזה גודל, זה ממש
עובד. ממש ממש חשוב, כי... את רוב הדברים שהילדות לומדות על הגוף שלהן, הן לומדות דרך מה ההיא דיברה על ההיא מאחורי הגב.
בדיוק.
מה שאת עושה בצורה מאוד אינטואיטיבית, את מאמנת אותם לחפש יופי במקומות שהם כאילו לא צפויים.
נכון. אני מנסה, אני מרגישה שלי זה עוזר גם.
נכון.
כאילו, זה קודם כל, זה כמו כל המשחקים שאני משחקת איתם, זה כאילו בשבילם, אבל זה בשבילי בעצם.
ברור.
כל המשחקים והסרטים שאנחנו הולכות אליהם, כן. אנחנו סוגרות את הפרק, ואני מרגישה שבכל הפרק, גם בחלק האחרון, דיברנו על ביטוי עצמי.
נכון.
ולא סתם, אני מרגישה גם לעשות שינוי, גם להשלים עם כל חלקייך, ולבחור איפה את רוצה לשנות ואיפה לא, איפה טוב לך, למרות שהם מבחוץ אומרים, או למרות שהמרות הן מאוד מאוד ספציפיות. אני מרגישה שזה כזה, שזה נושא, לא סתם אנחנו מדברות עליו, ולא סתם את כותבת ספר על זה, ואני מתה לראות איך הכל מתגבש, ואיך הכל
אני גם.
נכון, וזה מה שכיף.
וזה, כן, כן, כן. אני ממש מבינה שזה המסע שלי והריפוי שלי.
כן.
כל מה שעשיתי כל השנים עם סטייל גורו, וגם כשפיתחנו, את יודעת, אחר כך קורסים על דימוי גוף וזה, זה חד משמעית היה בשבילי. חד משמעית בשביל הריפוי שלי, ואני מבינה שאני בדיוק באותו סרט עכשיו.
כן, בונה לעצמך.
כן.
אז מהמדבר.
מהמדבר.
תודה רבה.
תודה רבה, ממש שבאת.
תודה שהזמנת אותי.